זבחים דף י"ב מתחילים בעזרת השם דף י"א עמוד ב במשנה למטה. זריזות זה דבר טוב, זה דבר מצוין, אבל צריך להיזהר לא להיות זריז יותר מדי. כאן מדובר על יהודי שהגיע בערב פסח, י"ד ניסן, יש לו קורבן פסח, הוא בא לשחוט אותו על הבוקר, במקום לחכות לזמן ששוחטים קורבן פסח, שזה אחרי חצות, חצי שעה אחרי חצות, הוא שחט אותו ישר בשחרית. ועוד ברוב פזיזותו, שחט אותו אפילו שלא לשמו. שחט את הקורבן פסח, שלא לשם פסח. קח את הקורבן הכבש שמיועד להיום בערב לליל הסדר, ואומר, הרי אני שוחט אותו לשם שלמים. מה קורה עכשיו עם הקורבן הזה? האם זה יהיה כשר או לא כשר? למעשה מה שצריך כאן לנתח זה את הדבר הבא. הרי פסח בזמנו, רק אם שוחטים אותו לשם פסח הוא כשר, שלא לשמו הוא פסול. עכשיו, באיזשהו מקום זה נקרא בזמנו, כי זה הרי י"ד בניסן. מצד שני, פסח שלא בזמנו, באמצע השנה אתה מקריב קורבן פסח, אם תשחט אותו לשם פסח, פסלת אותו. תשחט אותו לשם שלמים לדוגמה, שלא לשמו, שלא לשם פסח, אז זה יחשב כשר, זה הופך להיות קורבן שלמים. מצד שני, עכשיו הזמן הזה של שחרית, זה נחשב שלא בזמנו. מכיוון שעדיין לא הגיע הזמן להקריב את הפסח. מצד אחד, זה היום שצריך באמת להקריב את הקורבן, אבל זה עוד לא הזמן שצריך להקריב את הקורבן, כי מקריבים אותו אחרי חצות. אז זה למעשה פה הנידון של המשנה. הפסח ששחטו שחרית על הבוקר, בי"ד בניסן, ב-14, שלא לשמו. רבי יהושע מכשיר, מכיוון שמבחינת רבי יהושע, עד שלא יגיע חצות, חצי שעה אחרי חצות, שזה הזמן של הקרבת פסח, זה עדיין נחשב כאילו הקריבו אותו ב-13 בניסן. זה מה שהוא אומר, כאילו נשחט ב-13. קורבן שנשחט בי"ג ניסן, או י"ב ניסן, או כל השנה כולה, חוץ מבי"ד אחרי צהריים, זה נחשב שלא בזמנו, ואם שוחטים אותו שלא לשמו, הוא יהיה כשר. הוא הופך להיות קורבן שלמים. אבל בן בטרה אומר, פסול, בן בטרה פוסל כאילו נשחט בין הארבעים. למה? הגמרא תבאר את טעמו של בן בטרה. עכשיו המשנה כאן עוברת לעוד עניין. הרי למדנו בתחילת הפרק, ויש מקום זה גם המשנה הקודמת, שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובתם. אז כמו שהסברנו, הקורבן עצמו, גם אם שחטו אותו שלא לשמה, זה עדיין לא אומר שאת קבלת אדם גם צריך לעשות שלא לשמה, אלא ממשיכים את שאר העבודות לשמם, והם כשרים, רק הבעלים יצטרכו להביא קורבן אחר, בגלל שהשחיטה הייתה שלא לשמה, או שאחת העבודות הייתה שלא לשמה. חוץ משתי קורבנות, קורבן חטאת וקורבן פסח בי"ד בניסן, שאם הם נשחטו שלא לשמה, הם פסולים. עכשיו בא כאן שמעון בן עזאי ומוסיף עוד קורבן. אמר שמעון בן עזאי, מה שאני עכשיו הולך להגיד זה לא המצאה שלי, זה גם לא סברה שלי, אלא מקובל אני מפי 72 זקן. למה אומר זקן ולא זקנים? 72 זה זקנים. אז הגמרא תבאר למה. אבל על כל פנים יש לי קבלה במסורת שקיבלתי מזקני הסנהדרין. מה יכול להיות יותר טוב מזה? ובאיזה יום זה היה? באותו יום ידוע, שתמיד שכתוב במשנה בו ביום, הכוונה לאותו יום. ובאותו יום חיברו מסכת שלמה שנקראת מסכת עדיות, מסכת עדיות בסדר נזיקין. באותו יום גדול, ביום שהושיבו את רבי אלעזר בישיבה, הכוונה רבי אלעזר בן אורקנוס, באותו יום שהוא נהיה ראש ישיבה, אז הסנהדרין פסקו את הפסק הגדול שאנחנו עכשיו הולכים להגיד, שכל הזבחים, וכאן שימו לב, הוא מוסיף את המילה הנאכלים, כל הזבחים הנאכלים, דהיינו קורבנות שיש חלק מסוים מהם שאפשר גם לאכול, אותם הקורבנות שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח ומן החטאת. זאת אומרת, כמו שהמשנה כתבה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, כמו שהסברנו, הוא הוסיף כל הזבחים, הוא מוסיף הנאכלים, שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מחטאת ופסח בזמנו. מה הוסיף שמעון בן עזאי יותר ממה שלמדנו דעת הנקמה במשנה הראשונה של המסכת? אומרת המשנה, ולא הוסיף בן עזאי אלא העולה. הדבר היחיד שהוא מוסיף זה שגם קורבן עולה, אם הוא נשחט שלא לשמו, הוא יהיה פסול. ולא הודו לו חכמים. כל הכבוד שהבאת פה את הזקנים, 72 זקן, לא משנה שבדרך כלל מספיק 70 זקנים, כן? או אפילו 71, אתה יודע מה, ביחד עם המומחה שבבית דין. אבל 72 זקנים הוא הביא פה. כמובן שמפרשים באמת מסבירים למה היו צריכים 72 זקנים, הרי בדרך כלל מספיק פחות מזה. בכל זאת, עם כל העניינים יחד, ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה, הכל יחד. אבל חכמים לא קיבלו ממנו את ההלכה הזאת, כמו שכבר הגמרא תבאר את הטעמים של חכמים, למה הם לא מקבלים להוסיף גם קורבן עולה. אומרת הגמרא, בשביל לבאר בחלק הראשון של המשנה, לגבי קורבן פסח בבוקר שנשחט שלא לשמו, למה סובר בן בטרה שהוא יהיה פסול? למה? הגמרא באה פה לחדש דבר מאוד פלא. הגמרא פה רוצה לחדש שקורבן פסח אפשר לשחוט אותו, אם שחטו אותו על הבוקר לשמו, הוא יהיה כשר בתור קורבן פסח. כולנו מכירים את המושג שקורבן פסח צריך לשחוט אותו בי"ד ניסן חצי שעה אחרי חצות, עד הערב. אבל סובר בן בטרה, לפי שהגמרא רוצה כרגע להסביר, שאם שחטו אותו על הבוקר לשמו, זה גם כן עכשיו כשר, ואפשר ככה לשחוט את הקורבן פסח. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, מכשיר היה בן בטרה בפסח ששחטו שחרית ב-14 לשמו, והקורבן יהיה כשר כששחטו אותו על הבוקר לשמו. דקולי יומה זימני הוא, כל היום של י"ד בניסן זה הזמן שאפשר לשחוט בו קורבן פסח, ולא רק אחרי הצהריים. ומה כאילו? מי שיש לו אוזן או ראייה מדוקדקת, יכול לשים לב שכשבן בטרה בא ואמר את השיטה שלו, הוא אומר שהקורבן יהיה פסול כאילו נשחט בין הארבעים. רגע, זה לא נחשב שזה נשחט בין הארבעים? הקורבן הזה שנשחט בבוקר? אז איך הוא קשר? אתה הרי חייב להגיד שבין הארבעים זה הכוונה כל היום. כי אחרת איך אתה מכשיר את הקורבן פסח אם הוא נשחט בבוקר? הרי זה לא בין הארבעים. לגבי קורבן פסח חייב להיות שהקורבן נשחט בין הארבעים. אז מה זה כאילו? אומר בן בטרה, נכון? באמת אני סובר שקורבן פסח שנשחט בבוקר הוא קשר, כי בבוקר זה נקרא בין הארבעים. אז למה אני אומר כאילו? פשוט שמעתי את רבי יהושע שאמר כאילו, אמרתי גם כן כאילו. כי הרי רבי יהושע אמר שפסח שנשחט בי"ד בניסן בבוקר, זה כאילו זה נשחט אתמול, בי"ג בניסן. כי זה לא נשחט אתמול, זה רק כאילו נשחט אתמול. הוא מתכוון להגיד כמה שזה נחרץ, הדבר הזה שי"ד בבוקר לא נחשב בזמנו, שזה כאילו יום אחר לגמרי. לכן בבטרה גם אמר את המילה כאילו, אבל באמת אתה צודק, בין הארבעים זה גם שחרית, זה לא כאילו נשחט בין הארבעים, זה נשחט באמת בין הארבעים לדעתי, לפי איך שמוקמים עכשיו את בן בטרה. זה מה שהגמרא אומרת. היידי דאמר רבי יהושע כאילו, אמר יונה מכאילו, מכיוון שרבי יהושע אמר כאילו במשנה, גם בן בטרה אמר כאילו, אבל על באמת זה נחשב בין הארבעים גם בשחרית. אומרת הגמרא, רגע, אז זה המחלוקת בין בן בטרה לבין רבי יהושע? האם קורבן פסח אפשר להקריב אותו בבוקר או שאפשר להקריב אותו רק אחרי צהריים? אז למה צריך להגיע להפוך? אם שחטו קורבן פסח שלא לשמו, האם הוא פסול או כשר? תגיע בדרך הישרה. קורבן פסח, האם אפשר לשחוט אותו בבוקר או אי אפשר לשחוט אותו בבוקר? לשמו, לשם קורבן פסח. זו השאלה הבאה של הגמרא. יחי עד מפלגי בשלא לשמו, לפלגי בלשמו. שיחלקו בפסח שנשחט לשמו, למה אתה בא ועובר על שלא לשמו בשביל להתחיל אם זה נחשב שלא בזמנו וכולי, תלך בדרך הישרה. אומרת הגמרא, יפליגו בלשמו, הווה אמינא, אבל בשלא לשמו מודה רבי יהושע לבן בטרה, הואיל ומקצתו ראוי כמה שמלן. זאת אומרת, המשנה כל כך דייקה פה בכל דבר, שהיא לא רצתה שיהיה לנו טעות. אם היו כותבים שהמחלוקת בין בן בטרה לבין רבי יהושע זה בקורבן שנשחט לשמו בי"ד בניסן, מה הייתה המסקנה שלנו? בי"ד בניסן בבוקר, מה הייתה המסקנה שלנו? רגע, ואם זה נשחט בבוקר שלא לשמו? יכול להיות שרבי יהושע מודה לבן בטרה שזה יהיה שהקורבן יהיה פסול שלא לשמו. למה? כי אחרי הכל זה י"ד ניסן עכשיו. זה לא שגיד איזה יום באמצע השנה. זה היום שצריך להקריב בו קורבן פסח. בסדר, עוד עדיין לא הגיעה השעה להקריב את הקורבן. גם תמיד של בין הארבעים עדיין לא הגיעה השעה של הקרבת תמיד של בין הארבעים. עדיין גם לא הגיעה השעה של הקטרת הקטורת של בין הארבעים. בסדר, אז עוד מעט, אבל על כל פנים אולי נגיד שזה נחשב בזמנו, ורבי יהושע יגיד, תשמע, גם אם הוא שחט שלא לשמו, זה נחשב ששחט שלא לשמו בזמנו, וזה יהיה פסול. אולי בזה רבי יהושע יודה לבן בטרה, שאם שחטו בבוקר קורבן פסח שלא לשמו, זה יהיה פסול. מה תגיד? הוא שחט את זה שלא בזמנו, אל תגזים. להגיד שיהודה לזה נקרא שלא בזמנו? בסדר, לא הגיעה השעה, אבל היום כבר הגיעה על כל פנים. לכן בא רבי יהושע ואומר לך, לא, שלא יהיה לך אפילו צד של ספק להגיד שלדעתי יהודה לזה בניסן יש בו בבוקר איזשהו קשר לזמנו של, של, של הקרבת הקורבן. זה נחשב לגמרי שלא בזמנו. עד כדי כך, שאם שחטו קורבן פסח באותו זמן שלא לשמו, זה יהיה אפילו קשר. עד כדי כך. כי זה נחשב קורבן, זה נחשב שהקורבן פסח נשחט שלא בזמנו. ואם שלא בזמנו שוחטים אותו שלא לשמו, זה הופך להיות קורבן שלמים, כמו המושג הידוע שכבר למדנו להכיר אותו בדפים הקודמים, כאן במסכת. אז אם כן, זה הסיבה שהם נחלקו בשלא לשמו. שואלת הגמרא, רגע. והכתיב בין הארבעים. איך אתה בא ואומר שלפי דעת בן בטרה אפשר לשחוט קורבן פסח בבוקר? מה נקרא אצלך בין הארבעים? וכי זה לא נקרא בין שתי הערבי השמש? הרי השמש מתחילה להעריב, דהיינו לשקוע, מיד אחרי חצות. כי הרי עד חצות השמש רק עולה ועולה ועולה ועולה. מגיע החצות, השמש מתחילה לשקוע. אז התחילת השקיעה של השמש זה מחצות עד חצי שעה אחרי חצות. וסוף השקיעה של השמש זה בשקיעת החמה עד לצאת הכוכבים. בין שתי הרב שמש האלה זה מחצי שעה אחרי חצות עד שקיעת החמה, זה הזמן שמקריבים קורבן פסח. זה נקרא בין הארבעים בצורה, איך אומרים, חלקה, בצורה רחבה. מה אתה רוצה לומר? שקורבן פסח אפשר לשחוט אותו לפני חצות? לא כתוב בתורה אצלך בין הארבעים? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי קורבן פסח צריך לשחוט אותו בין הארבעים. איך הוא יהיה קשר לפני חצות? אני לא מבין. זה השאלה הבאה של הגמרא. והכתיב בין הארבעים. אמרו לה ברי דרבי לאי, מה אצלך בין הארבעים? בין חצות לשקיעת החמה? אפשר להסביר הסבר נוסף למילים בין הארבעים. מה זה ערב? ערב זה הפוך מבוקר. מה זה הפוך מבוקר? לילה. בין שתי לילות, ברגע שנגמר הלילה של אור ל-14, התחיל הבוקר של 14 בבוקר, שחרית, עד מתי? עד שנייה ערב, ליל הסדר, ליל תתוו בניסן. זה בין הארבעים, זה בין שתי ערבים. זה הזמן שאפשר להקריב קורבן פסח. זה פילי פלאים, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הסבר מחודש למילים בין הארבעים. זה מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אמר אולה ברי דרבי לאי, בין שני ערבים. זה הכוונה בין הערב הראשון, שזה ליל י' ד' לבין הערב השני, שזה ליל תסבב. כל הבוקר זה בין שתי הערבים האלה. אופה, אז אתה פה הגעת עם חידוש. זה ממש, קוראים לזה דבר תקדימי, זה משהו פילי פליים. הבין הארבעים אצלך זה הכוונה כל היום? תמיד שאתה אומר לבן אדם, טוב, היום בין הארבעים אני רוצה לראות אותך. מה זה בין הארבעים? אחרי צהריים, לא? לא, אני מתכוון להגיד בבוקר. מה, איפה שמענו דבר כזה? עכשיו הגמרא מביאה רשימה של כמה דברים, שאנחנו יודעים תמיד שבין הארבעים שם הכוונה אחרי צהריים, ופה בעצם כשאתה בא להגיד שזה הכוונה כל היום, אז אתה צריך להסביר איך הדברים שכתוב בהם בין הארבעים, אנחנו לומדים אותם שהם חייבים להיות דווקא אחרי צהריים. הגמרא מביאה הדבר ראשון. תמיד. קורבן תמיד. יש קורבן שזה כמו הוראת קבע. דופה כל יום. לכן קוראים לו קורבן תמיד. זה כל יום. איזה קורבן זה? קורבן תמיד. היום מקריבים כל יום שתי כבשים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מתי זה? אחרי צהריים, לא? אתה בא לחדש עכשיו חידוש שזה הכוונה כל היום? מאיפה זה הגיע לך החידוש הזה? כל היום? אבל הרי אנחנו יודעים שכבש השני צריך להקריב אחרי צהריים. אז מה תסביר? אם אצלך בין הארבעים זה כל היום, אז רגע, אפשר להקריב את שתי הכבשים על הבוקר? זה לא מסתדר פה, זה בכלל, אתה הופך לי פה את כל העניין, את כל סדר העבודה בבית המקדש. אני לא רוצה כרגע להאריך, מכיוון שזה נכנס לעוד הרבה מושגים, אבל הרי זה ודאי שבין הארבעים הכוונה אחרי צהריים. זה הרי גם הקורבן האחרון שמקריבים כל יום. זה, איך אומרים, על קצה המזלג. לא שייך שזה יהיה הקורבן הראשון. זה לא שייך שזה יהיה בבוקר. אז איך תסביר? אומרת הגמרא, תמיד הכתיב בבין הארבעים, אך הנה מדיקו ליום הכשר? קורבן תמיד שכתוב את הכבש השני תעשה בין הארבעים, תגיד שכל היום כשר להקריב את הכבש השני? אומרת הגמרא, לא, שם זה שונה. למה שם זה שונה? מה? אומרת הגמרא, אתה מדכתיב את הכבש אחד תעשה בבוקר. יש כבש בבוקר ויש כבש שני בין הארבעים. טוב, אתה מבין לבד מהכבש של הבוקר שבין הארבעים לא הכוונה גם בבוקר, אלא זה הכוונה בערב. שואת הגמרא, למה? אימא, חד בבוקר, חד בבוקר, אידך, כולי יומה. אולי נגיד שכבש אחד זה דחוף ביותר להקריב אותו ישר בבוקר, זה כבש השני. תרגיש בנוח, אתה יכול להקריב אותו במשך כל היום, אתה יכול להקריב אותו בבוקר, אין בעיה. אבל אתה יכול גם להקריב אותו אחר כך, במשך כל היום. אז עדיין לא חייב להיות שזה שכתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר, שהכבש השני חייבים להקריב אותו רק אחרי צהריים. יכול להיות שאפשר להקריב אותו גם בבוקר וגם אחרי צהריים. אומרת הגמרא, לא, אבל יש פה משהו אחר. אומרת הגמרא, אחד בבוקר ולא שניים בבוקר. כתוב הרי את הכבש אחד תעשה בבוקר. ואם בין הארבעים הכוונה במשך כל היום, הרי יוצא שיש אם ככה שניים בבוקר, כי הרי שבין הארבעים גם אפשר להקריב בבוקר, וזה לא יכול להיות. לכן הכבש השני חייב להיות רק אחרי צהריים, כי הכבש הראשון חייב להיות אחד, ורק הוא צריך להיות בבוקר. טוב, אז אם כן, לגבי תמיד, זה שכתוב בין הארבעים, הכוונה בערב, מכיוון שכתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר, לא יכול להיות שהכבש של בין הארבעים יכול גם להקרב בבוקר. שואלת הגמרא, אבל מה תגיד על המנורה? היו כל ערב לוקחים נר ומדליקים את המנורה הטהורה, נר אחרי נר, והנרות האלה היו מאירים במשך כל הלילה. שם כתוב שצריך להדליק את הנרות האלה בין הארבעים. וכי עלה על דעתך לומר שכאן בין הארבעים הכוונה בבוקר? הרי זה לא יכול להיות. כולם יודעים שבין הארבעים הכוונה פה בערב. אז אם כן, רואים שבין הארבעים זה לא הכוונה כל היום, זה השאלה הגמרא, השאלה הבאה של הגמרא. והרי נרות, נרות דכתיב בין הארבעים, אך הנה מדיקו ליום הכשר, שכל היום כשר להדלקת נרות, ואפשר להדליק את הנרות של המנורה גם בבוקר, מתרצת הגמרא, שני עתם דכתיב מערב ועד בוקר. הפסוק אומר על המנורה שהוא צריך להיות מערב, הנרות שלו צריכים להיות מערב ועד בוקר. דורשים מזה שני דברים. דבר ראשון, ותניה, מערב ועד בוקר, תן לה מידתה שתי דולקת והולכת מערב ועד בוקר. שים בכל אחד ואחד מהנרות מספיק שמן שידלק הנר כל הלילה, מערב ועד בוקר. השיעור של זה זה חצי לוג, שכשאתה שם שיעור של חצי לוג בתוך כל כוסית וכוסית, בתוך כל נר ונר, זה הופך לדלוק במשך כל הלילה, אפילו בלילות הכי ארוכים של תקופת טבת. ואם כן, אתה רואה ראיה אחת שלא ייתכן שהדלקת הנרות תעשה בבוקר, כי אם אתה מדליק אותה בבוקר היא לא תדלק לך אחר כך כל הלילה, כי הרי יש שם בדיוק שיעור שתדלק למשך הלילה. זה ראיה אחת שבין הארבעים כאן הכוונה ממש בערב. ראיה שנייה, ועוד דבר אחר, אין לך עבודה כשרה מערב ועד בוקר אלא זו בלבד. את העבודה הזאת של הדלקת נרות המנורה, אתה חייב לעשות אחרי כל העבודות של בית המקדש של אותו יום. כי הרי זוהי העבודה היחידה שקשרה שאפשר לעשות אותה במשך כל הערב ועד הבוקר. ואם כן, אתה צריך לחכות עם העבודה הזאת אחרי שסיימת לעשות את כל העבודות של היום. אז בכל מקרה יוצא גם מההסבר הזה שהדלקת הנרות לא נעשתה בבוקר אלא אחרי צהריים. שואלת הגמרא, והרי קטורת. קטורת הכתיב בה בין הארבעים. גם בקטורת כתוב שהיא צריכה לעשות בין הארבעים. מה תגיד, שאפשר להקטיר את הקטורת במשך כל היום? הרי יש שתי פעמים שמקטירים קטורת. היו 11 סממנים שהיו שוחקים אותם, בלשכה מיוחדת בבית המקדש. כל יום היו לוקחים מידה שנקראת מנה, מחלקים אותה לשניים, וחצי היו מקטירים על המזבח הזהב שהיה בתוך היכל של בית המקדש, היו מקטירים חצי בבוקר, שהיה מתמלא כל היכל בעשן של הקטורת, ואת החצי השני היו שומרים לבין הארבעים. רגע, יכול להיות שהכוונה משך כל היום? זה קצת מבלבל. מה יקרה? הכהן הלך, שם את החצי הראשון בבוקר של הקטורת, הקטיר אותו, ואז אמרו לו, רגע, ומה עם הקטורת של בין הארבעים? רגע, נכון, אולי נקטיר גם את הקטורת של בין הארבעים. אין פה מקום בכלל על המזבח הזהב עכשיו להקטיר עוד קטורת אחת. זה לא מסתדר, הרי תמיד אנחנו יודעים שהקטורת הראשונה היא בבוקר והקטורת השנייה היא בערב. אפשר להגיד דבר כזה שיקטירו את הקטורת השנייה, יקטירו אותה גם במשך כל היום? זה הרי דבר ידוע שלא מקטירים את הקטורת במשך כל היום. אז אם כן, הבין הארבעים שכתוב כאן, זה לא הכוונה למשך כל היום, אלא זה הכוונה רק לערב. אומרת הגמרא, קטורת הכתיב בבין הארבעים הכנה מדי כל היום הכשר. מתרצת הגמרא, שאני קטורת, דהתקש לנרות. קטורת זה שונה מכיוון שהקישו את זה לנרות של המנורה. כתוב בפסוק, רש"י מביא את זה, ובהעלות אהרון את הנרות בין ארבעים יקטירנה את הקטורת. אז רואים מכאן שכשהוא מעלה את הנרות של המנורה, הוא היה מקטיר את הקטורת. אז הקישו וחיברו בין עבודת הקטורת לבין עבודת הנרות. וכמו שכבר השתכנענו שעבודת הנרות הייתה רק נעשית בערב, אז גם עבודת הקטורת הייתה נעשית רק בערב. אז גם עבודות קטורת ונרות, בין הארבעים שם לא הכוונה משך כל היום, אלא רק בערב. אבל לעומת זאת, קורבן פסח, מה שכתוב שם בין הארבעים, זה הכוונה כל היום לפי דעת בן בתרא. שואלת הגמרא, רגע, לגבי קורבן פסח? הרי כתוב שם תזבח את הפסח בערב. אז איך אתה רוצה להגיד שאפשר להקריב קורבן פסח משך כל היום? אומרת הגמרא, הוא ליאוחר דבר הוא דעתה. הדבר הזה בא להלכה של יאוחר דבר. מה זה ההלכה של יאוחר דבר? אומרת הגמרא, דתניא. יאוחר דבר שנאמר בו בערב הוא בין הארבעים. קורבן פסח יש בו שתי לשונות. שהלשונות האלה אומרות שזה צריך לעשות מאוחר. כתוב גם בערב וגם בין הארבעים. וזה בא לומר שהעבודה הזאת צריכה להיות יותר מאוחרת מאשר העבודה שכתוב שם רק בין הארבעים. איזה עבודה כתוב שם רק הלשון של בין הארבעים? התמיד שהיו מקריבים בין הארבעים, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז צריך קודם כל לעשות את הכבש של תמיד של בין הארבעים, ורק אחר כך להקריב את הקורבן פסח. בבית המקדש הדבר הזה הוא חידוש אדיר, שיש כזה מושג קורבן שמקריבים אותו אחרי תמיד של בין הארבעים. הרי אנחנו אומרים, אלה שזוכים להגיד קורבנות, שעל התמיד של בין הארבעים עליה השלם כל הקורבנות כולם. זאת אומרת, הקורבן של תמיד של בין הארבעים, הוא היה הקורבן האחרון בבית המקדש שהיו מקריבים באותו יום. וקורבן פסח היו מקריבים אחריו. למה? כי כתוב על קורבן פסח גם בין הארבעים וגם בערב. זה הכוונה יאוחר דבר. הדבר הזה שהוא קורבן פסח הוא יותר מאוחר מאשר תמיד של בין הארבעים. ולכן כתוב בערב, אבל באמת בין הארבעים יכול להיות כל היום. אתה יודע מה? תשים את התמיד של בין הארבעים, תקריב אותו יותר מוקדם, ואז מיד אחר כך תקריב קורבן פסח. אז זה לא חייב להיות שבין הארבעים הכוונה דווקא בערב. יאוחר דבר שנאמר בו בערב הוא בין הארבעים, שזה הכוונה קורבן פסח כמו שהסברנו, לדבר שלא נאמר בו אלא בין הארבעים בלבד, שזה הכוונה תמיד של בין הארבעים כמו שגם זה הסברנו. שואלת הגמרא, רגע, מה אמר בן בתרא? שבין הארבעים הכוונה שקורבן פסח אפשר להקריב אותו בין הארבעים, הכוונה שאפשר להקריב קורבן פסח מהבוקר עד הערב, בין הערב של אתמול לערב של מחר. איך ייתכן דבר כזה? אתה אומר עכשיו שאת הקורבן פסח צריך להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים, אז איך אפשר להקריב את זה גם בבוקר? מה, יכול להיות דבר כזה קורבן שיכלו כבר להקריב אותו בבוקר, וכשמגיע הזמן של קורבן תמיד של בין הארבעים, אתה אומר לא, קודם תקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, ורק אחר כך תקריב קורבן פסח. הרי קורבן פסח הקדים את קורבן תמיד של בין הארבעים, אז למה שלא יוכלו להקריב קורבן פסח לפני כן? הרי הוא כבר מהבוקר הוא ראוי לפי דעת בן בתרא להקרבה. זו השאלה של הגמרא. ומייקה מידי דאילו שחית למצפרה אמרת זמני הוא, וכמתי בין הארבעים אמרת יאוחר דבר, וכי יכול להיות דבר כזה שכשאתה מקריב אותו בבוקר אתה אומר זה הזמן שלו, וכשכבר מגיע הזמן של בין הארבעים אתה אומר לא, עכשיו אתה צריך לחכות עד שיקריבו את הקורבן תמיד של בין הארבעים? אומרת הגמרא, ודאי שיש דבר כזה. שמעת פעם על תפילת מנחה? שמעת פעם על תפילת מוסף? מה קורה ציבור שהתפללו תפילת שחרית בכזאת מתינות ובנחת רוח, ובסופו של דבר מגיע הזמן להתפלל תפילת מוסף, הם מסתכלים על השעון, מסתכלים על הלוח, ורואים שכבר עבר הזמן של חצות, וכבר עבר אפילו חצי שעה אחרי חצות, וכבר עכשיו אפשר להתפלל תפילת מנחה, אפשר כל לעשות מניין של מנחה גדולה. אז מה עכשיו עושים? אז הדעה של רבי יוחנן, תכף נראה מה עושים להלכה, כמובן שלפסק הלכה צריך לראות בספרי הפוסקים, אבל ככה בדעות הראשונים. אבל רבי יוחנן בא ואומר, ברגע שהגיע עכשיו זמן של תפילת מנחה, תעזוב את תפילת מוסף, תתפלל קודם תפילת מנחה, ורק אחר כך תתפלל תפילת מוסף. שמעת מה פה אמר רבי יוחנן? הרי תפילת מוסף, מתי הזמן שמתפללים? מהבוקר, מיד אחרי תפילת שחרית, מתפללים תפילת מוסף. ובכל זאת, ברגע שהגיע הזמן של תפילת מנחה, אתה אומר, רגע, תתפלל מנחה, אחר כך תתפלל מוסף. אבל מוסף כבר מהבוקר אפשר להתפלל. כן, בכל זאת, ברגע שהגיע הזמן של מנחה, צריך להמתין עם תפילת מוסף, לאחרי תפילת מנחה. אותו דבר כאן, לגבי קורבן פסח וקורבן תמיד שבין הארבעים. קורבן פסח אפשר כבר להקריב מהבוקר, לפי דעת בן בטרה, איך שאנחנו מוקמים את זה עכשיו. אבל בכל זאת, ברגע שמגיע הזמן של תמיד שבין הארבעים, אתה אומר, רגע, קורבן פסח צריך להמתין, יקריבו תמיד שבין הארבעים, ואז יקריבו קורבן פסח. כמו שעשינו לגבי תפילת מוסף. זה מה שאומרת הגמרא. אין דאמר רבי יוחנן, הלכה. מתפלל של מנחה, ואחר כך מתפלל של מוספים. ברגע שהגיע הזמן של מנחה, ועדיין יתפללו מוספים. כמובן, שלהלכה הראשונים אומרים שכל זה מדובר דווקא במקרה שצריך עכשיו להתפלל גם מנחה וגם מוסף. אבל אם הציבור עכשיו מתפללים מוסף, אחר כך הולכים הביתה וחוזרים להתפלל תפילת מנחה, אפשר כן להמשיך מוסף אחרי שחרית וקריאת התורה, ומנחה יתפללו מאוחר יותר. אבל גם זה רואים היום בזמננו, שכשמתפללים שחרית מוסף ומיד אחר כך מנחה, בכל זאת רואים הרבה קהילות שלא מקדימים את מנחה למוסף. זה לפי הדעה של ראשונים, שאר הראשונים, שהם סוברים שברגע שזה ציבור שלם שמתפללים, לעולם לא יהפכו את הסדר והתפללו קודם מנחה ואחר כך מוסף, אלא ימשיכו עם הסדר של מוסף ואחר כך תפילת מנחה. על אף שתפילת מנחה צריכה תמיד להיות קודמת לתפילת מוסף, כי הרי הכלל אומר, דבר שהוא בא בתדירות יומיומית, הוא קודם לדבר שבא מפעם לפעם. תפילת מנחה היא דבר שהיא בתדירות מאוד גבוהה. מתפללים אותה כל יום. תפילת מוסף זה רק בחגים, בשבתות, ראשי חודשים. אז זה דבר שאינו תדיר. אז אם ככה מנחה שהיא תדירה צריכה להיות קודם. בכל זאת, מכיוון שזה ציבור שהתפללו כולם בציבור, אז חלק מהראשונים סוברים שלא משנים את הסדר של התפילות. עכשיו, הגמרא באה עם שאלה נוספת על מה שאנחנו רוצים לומר שבטר הסובר, שבין הארבעים שכתוב לגבי קורבן פסח, הכוונה בין הערב של אתמול לערב של מחר, ואפשר להקריב קורבן פסח במשך כל היום. שואלת הגמרא, ובין הארבעים לכתיב גבי קטורת ונרות, למה לי? לפי זה מה יוצא? מתי מקטירים את הקטורת? מתי מדליקים את הנרות? בערב. מאיפה לומדים את זה? לא מבין הארבעים, אלא מהפסוק מערב עד בוקר שכתוב לגבי הנרות, וממה שהקישו בין הקטורת לבין הנרות, עומדים את זה לגבי הקטורת גם. אז אם כן, למה כתוב בין הארבעים לגבי נרות ולגבי קטורת? המילים האלה מיותרות. שאלה אחת. שאלה נוספת. ועוד. הרי יש פה במשנה שתי דעות, מה קורה אם יקריבו קורבן פסח בבוקר של י' בניסן. לפי דעת רבי יהושע, זה נחשב עדיין לא בזמנו. דווקא אם שחטו שלא לשמו זה יהיה קשר, כמו כל פעם שלא בזמנו. ובטרה אומר, זה נחשב בזמנו. ואם שחטו את זה שלא לשמו זה פסול. יש פה עכשיו ברייטה, שמביאה את דברי רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש, שהוא משיב לדברי רבי יהושע, במקום בן בטרה. והוא בא להגיד לו, איך אתה אומר את שיטתך שאפשר... כשמקריבים קורבן פסח בבוקר, זה נחשב שמקריבים אותו שלא בזמנו, ואז אם ישחטו אותו שלא לשמו זה יהיה כשר. איך אתה אומר דבר כזה? השיב רבי תחת בן בטרה לדברי רבי יהושע. זאת אומרת, הוא ענה לרבי יהושע במקום בן בטרה. לא, מה אתה אומר? שכשאדם שוחט קורבן בי"ד בבוקר, זה כאילו שהוא שחט את זה בי"ד ג'? מה פתאום? אם אמרת בשלושה עשר, בי"ד ג' בניסן, שאין מקצתו ראוי, הרי בי"ד ג' ניסן אין שום שעה במשך כל השלוש עשר בניסן שאפשר להקריב בו קורבן פסח. הוא, גם במשך היום הוא לא יהיה ראוי להקרבה. תאמר בי"ד, בארבעה עשר, שמקצתו ראוי. הרי זה גם אתה מסכים שברגע שנהיה חצי שעה אחרי חצות כבר אפשר להקריב קורבן פסח, זה כבר נקרא בזמנו. אז מה אתה משווה י' ג' בניסן ל' ד' בניסן? י' ג' בניסן כל היום לא קשר להקרבת קורבן פסח. אבל ב' ד' בניסן אחרי צהריים כבר אפשר להקריב קורבן פסח. אז איך אתה קורא לזמן הזה שלא בזמנו ואתה משווה אותו עוד ל' ג' בניסן? עכשיו, אני שואל אותך, רבי הקדוש, מה אתה שואל על רבי יהושע? י' ד' בניסן, יש חלק מהזמן שהוא ראוי לקורבן פסח. הרי לפי איך שהוקמנו עכשיו את בן בטרה, כל היום של י' ד' בניסן קשר לקורבן פסח. אז תגיד, מה אתה משווה את י"ג בניסן לי"ד בניסן? י"ד בניסן כל היום כולו ראוי לקורבן פסח, וי"ג בניסן לא ראוי בכלל להקרבת קורבן פסח. אלא מזה שרבי ענה שמקצתו כשר לקורבן פסח, סימן שגם לפי בן בטרה, הזמן האמיתי של קורבן פסח זה רק חצי שעה אחרי חצות, רק אחרי צהריים. אם שחטו אותו בבוקר שלא לשמו, הוא יהיה פסול. אבל זה לא בגלל הסיבה ש י"ד בניסן זה נחשב בזמנו. לא, זה לא נחשב בזמנו באמת בבוקר. רק אחרי צהריים זה יחשב בזמנו. רק יש הסבר אחר למה. והגמרא תסביר עכשיו למה בבטר הסובר שכששוחטים קורבן פסח שלא לשמוע אפילו בבוקר, זה יהיה פסול. אלא אמר רבי יוחנן, פוסל היה בן בטרה בפסח ששחטו ב-14 שחרית, לא רק שלא לשמוע. אלא בן לשמו, בן שלא לשמו. גם אם תשחט קורבן פסח בבוקר, לשם פסח זה גם יהיה פסול. לא רק אם אתה שוחט אותו שלא לשם פסח זה יהיה פסול. למה? הועיל ומקצתו ראוי. מכיוון שחלק מיום י"ד בניסן הוא ראוי להקרבת פסח, אז לכן, אם אתה שוחט קורבן פסח שלא לשמו, זה יהיה פסול, מכיוון שזה עכשיו זמנו. אז לכן זה פסול, כי הרי אחרי צהריים כן אפשר להקריב קורבן פסח. אם אתה שוחט אותו לשמו, זה גם יהיה פסול, מכיוון שזה עדיין לא הגיע הזמן. הזמן הוא רק אחרי צהריים. ואם כן, בכל מקרה, אם שוחטים קורבן פסח, לפי דעת בן בטרה, בבוקר של י"ד בניסן, זה יהיה פסול. עכשיו, כשרבי אבהו שמע את ההסבר הזה של רבי יוחנן, הוא ישר עשה תנועה עם היד של ביטול כזאת. מגדף בה רבי אבהו. מה אתה אומר? שקורבן פסח בי"ד ניסן בבוקר הוא בכל מקרה יהיה פסול? אז מה יוצא? שהקורבן נדחה. הקורבן פשוט נדחה. י"ד ניסן בבוקר הקורבנות נדחים. אם אתה אומר שהקורבן נדחה, אז יש פה בעצם חידוש עצום. זה יוצא שאין מתי להקדיש קורבן פסח. אם אני מקדיש את הקורבן בי"ד ניסן בבוקר, הוא נדחה ישר בהתחלה. ורבי יוחנן סובר שדחוי מעיקרה, דחוי מיד על ההתחלה שהקדישו אותו, שבאותו זמן הוא לא ראוי להקרבה, הוא נחשב דחוי לגמרי והוא פסול, לא אי אפשר להקריב אותו יותר. אז מה אתה עושה? אתה מקדיש קורבן פסח בי"ד בניסן בבוקר, אומרים לך עכשיו אתה יכול להקריב את הקורבן? לא, אז הוא דחוי. לפי רבי יוחנן, אם הוא נדחה בהתחלה הוא כבר דחוי לגמרי, גם בערב אתה לא יכול להקריב אותו. גם אחרי צהריים לא. אז מה תגיד? טוב, אני אקדיש אותו לילה קודם. אני אהיה מאורגן, אני אקדיש לילה קודם. לא, כי, נכון, לילה קודם זה באמת ראוי, אתה יודע מה? זה ראוי בגלל שזה עדיין לא זמנו, זה ראוי בשביל שלא לשמו. אפשר להקריב לשם שלמים, יום קודם. אבל הרי ברגע שמגיע י"ד ניסן בבוקר, זה נדחה הרי. כי הרי י"ד ניסן בבוקר אתה לא יכול להקריב אותו לא לשמו ולא שלא לשמו. אז אם כן, עוד פעם זה הקורבן נדחה, כי הרי יש כלל שאומר, נראה ונדחה, זה גם נדחה לגמרי. נו, אז מה תעשה? איך תקדיש קורבן פסח? זו השאלה של הגמרא עכשיו. אם כן, פסח קשר לבן בטרה, איך היא משכחת לה? איך יכול להיות מצב כזה שקורבן פסח יהיה קשר לפי דעת בן בטרה? עיד הפרישי העידנה, אם הוא יפריש אותו היום, דחוי מעיקרה, דחוי מעיקרו הוא דחוי מיד על ההתחלה, אז הוא פסול. ועיד הפרישי מאתמול, נראה ונדחהו, אם הוא יפריש אותו כבר אתמול, אז זה היה אתמול ראוי להקרבה לשם שלמים. כי הרי פסח בשער ימות השנה כשר לשם שלמים, והיום בבוקר הוא נדחה, אז הוא גם כן דחוי. אומרת הגמרא, מה הבעיה? אז שיקדיש את זה בי"ד בניסן, אחרי צהריים, אחרי חצות. אלא אמר רבי אבהו, תהיה אחר חצות. באמת חייבים להקדיש את הקורבן פסח דווקא י"ד בניסן אחרי חצות. הבעיה אמר, לא, מה פתאום, זה לא נקרא נדחה. מה לה, קורבן שבבוקר אי אפשר להקריב אותו ורק בערב אפשר להקריב אותו, אז בבוקר הוא כבר דחוי? מה פתאום, אם באותו יום אפשר להקריב אותו, זה לא נקרא מחוסר זמן, זה לא נקרא דחוי. אביי אמר, אפילו תימה מצפרה, אפשר אפילו לומר שיקדישו את הקורבן פסח ישר בי"ד לניסן בבוקר, אין מחוסר זמן לבוא ביום. זה שהיום בערב אפשר להקריב את זה כבר, אז אפילו שהיום בבוקר אי אפשר להקריב את זה, זה לא נקרא דחוי וזה לא נקרא מחוסר זמן. רב פאפה מוסיף עוד יותר, רב פאפה אמר, אפילו תימה מאורתה, אפשר לומר אפילו שהוא מקדיש את הקורבן בלילה, ובכל זאת זה לא יחשב שזה נדחה, מכיוון שכרגע אי אפשר להקריב אותו. למה? לילה אין מחוסר זמן. זה שזה כרגע לילה ואי אפשר להקריב אותו, רק מחר בבוקר אי אפשר, זה לא נחשב מחוסר זמן. וגם אם מחר בצהריים, אחרי צהריים אי אפשר, עדיין זה לא נקרא מחוסר זמן וזה לא נחשב דחוי. גם אם הקדשת אותו בלילה, תוכל להקריב אותו ברננה ובשמחה מחר אחרי צהריים, יחד עם רבבות אלפי ישראל ובית המקדש. מה הראיה באמת שזה שבלילה עדיין אי אפשר להקריב קורבן, הוא לא נחשב דחוי והוא נחשב ראוי להקדשה, אפשר להקדיש אותו. אז הוא מביא ראיה מההלכה הכל כך נפלאה של הלכות מעשר בהמה. כשאדם יש לו עדר עם הרבה בהמות, ונולדו לו בהמות באותה שנה, הרבה בהמות, אז יש הלכה שצריך לתת מעשר מבהמות, כן? כמו שנותנים מעשר מתבואה, מעשר כספים, נותנים גם מעשר בהמה. איך זה בדיוק הולך? מכניסים את כל הבהמות שנולדו בשנה האחרונה, ומעבירים אותם דרך מעבר צר, אחד, עוד אחד, עוד אחד, מגיע העשירי, עשירי קודש. נותנים לו כזה סימן עם מקל שצבוע באדום, ואז הצבע נדבק לו על הגב, ואז אתה יודע שהוא נחשב מעשר בהמה. איזה בהמות אפשר להכניס לדיר שהם יחשבו, שהם יעברו בשביל ש... יוכלו לספור אותם, והעשירי יהיה קודש. אז ההלכה אומרת שגם אם יש לך קורבן כזה שהוא כרגע לא קשר להקרבה, אבל מחר הוא כבר יהיה כן ראוי להקרבה, אז אתה יכול להכניס אותו לתוך האדיר כדי שהוא יעבור יחד עם כולם. הרי קורבן, בשבעה ימים הראשונים שהוא נולד, אי אפשר להקריב אותו קורבן. רק ביום השמיני אפשר להקריב אותו קורבן להשם. אז אם כן, מה קורה בלילה שבין היום השביעי ליום השמיני? באותו זמן, אפילו שהוא לא ראוי להקרבה, הוא ראוי אבל להקדיש אותו, אפשר להקדיש אותו. ומכאן אנחנו רואים שלילה לא נחשב מחוסר זמן, כי אפילו שכרגע אי אפשר להקריב אותו בלילה, אבל היות ומחר בבוקר אי אפשר כן להקריב אותו, אז כבר הלילה אפשר להקדיש אותו. אפשר כבר להכניס אותו לדיר בשביל להיות במעשר בהמה ביחד עם כולם. דתני רבי ישמעאל, ליל שמיני, כשבהמה נולדה וכרגע היא בלילה של היום השמיני ללידתה, נכנס לדיר להתאסר. הבהמה יכולה להיכנס לתוך הדיר יחד עם כל הבהמות החדשות שנולדו באותה השנה, כדי שהם יעברו אחד אחרי השני והעשירי יהיה קודש ואי אפשר להקריב אותו מעשר בהמה. וכדרבי אפטוריקי, כמו דברי רב אפטוריקי, דרבי אפטוריקי רמי, ביקשה סתירה מה שכתוב לגבי קורבן שנולד. הפסוק אומר, והיה שבעת ימים תחת אמו. מה קורה בלילה אחרי שבעת הימים? מצוין, אפשר כבר להקריב אותו, הוא לא צריך להיות תחת אמו. אבל אחר כך כתוב, הוא מיום, כן, לילה חזי. זאת אומרת, לילה מיד אחר כך הוא כן ראוי להקריב קורבן. וכתיבו מיום השמיני ועלה ירצה, רק ביום השמיני, רק למחרת הוא יכול להיקרב קורבן. אז למה אמרת שכבר מהלילה קודם אפשר? אז לכאורה זה סתירה, החלק הראשון של הפסוק לחלק השני. מהחלק הראשון שהוא אומר שבעת ימים תחת אמו, משמע שמהלילה של ליל שמיני הוא כבר ראוי לקורבן. אחר כך כתוב רק מיום השמיני, זאת אומרת לילה קודם הוא לא ראוי, אז מה קורה עם הלילה באמצע? הוא נופל בין הכיסאות. מצד אחד אי אפשר להגיד שהוא לא ראוי, כי כתוב רק שבעת ימים הוא לא ראוי. ואחר כך אי אפשר להגיד גם שהוא כן ראוי, כי ביום השמיני רק הוא נהיה ראוי. מה קורה עם הלילה? סובר רב אפטוריקי דבר כזה. בלילה הוא ראוי לדבר אחד ולא ראוי למשהו אחר. כיצד? לילה לקדושה. אפשר להקדיש אותו כבר בלילה. ויום להרצאה. להקריב אותו אפשר רק ביום. אותו דבר כאן, כשמדובר פה על קורבן שאי אפשר כרגע להקריב אותו בלילה, אבל להקדיש אותו אין שום בעיה, תקדיש אותו בלילה, הוא לא נחשב מחוסר זמן, זה לא נקרא דחוי, ואתה יכול מחר להקריב אותו אחרי צהריים. אמר לרבי זרע לרבי אבאו, משהו פה הלך כזה חלק עם העניין הזה של דחוי, זאת אומרת, ברגע שאתה מקדיש קורבן, והגיע הזמן שאי אפשר להקריב אותו, זהו, הקורבן נדחה. מה נדחה? הוא עדיין חי. כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן. מה, אתה רוצה להגיד שבהמה שהיא עדיין בחיים, אתה דוחה אותה כבר מלהיקרב קורבן בגלל איזשהו משהו לא בסדר שעשו איתה? מה זאת אומרת? הוא עדיין חי, אתה יכול אולי עדיין לתקן אותו? הרי יש בזה שתי דעות. יש דעה שסוברת שיש דיחוי רק בשחוטים, רק בבהמות שכבר שחטו אותם, אבל אין בעלי חיים נידחים. מה, אתה רוצה להגיד שרבי יוחנן, שהוא כאן כל כך פשוט אצלו, שבעל חיים, ברגע שמגיע הזמן שאי אפשר להקריב אותו, הוא נחשב דחוי אפילו שהוא עדיין חי? מה, אתה רוצה להגיד, לימה כסבה רבי יוחנן, בעלי חיים, כל מה שהם עדיין חיים, הם נידחים, אפשר לדחות אותם בחיותה? אמר לי, כן, אתה לא צריך ליפול מהכיסא שאתה שומע דבר כזה. אין, כן. רבי יוחנן סובר שבעלי חיים נידחים. ובוא אני אגיד לך, אתן לך מתנה טובה מבית גנזי לכבוד השאלה ששאלת. בוא תשמע דבר יפה. ואמר רבי יוחנן, בהמה של שני שותפים, הקדיש חציה וחזר ולקח חציה. דובר פה על שתי יהודים שיש להם יחד בהמה. בשותפות. מצוין. זה דבר טוב מאוד. עם ישראל ביחד, בשותפות, זה בסדר גמור. עכשיו, יום אחד, אותו אחד קיבל איזושהי התעוררות מיוחדת, והוא אמר, אני רוצה להקריב קורבן להשם. אין לי קורבן, אין לי בהמות, אבל יש לי בהמה אחת בשותפות עם מישהו, ואז הוא הקדיש את החלק שיש לו בבהמה. הוא אומר לו, אדוני, מה הקדשת החלק בהמה פה? מה עם החלק השני? באמת, מה עושים עם החלק השני? הוא הולך לשותף השני, מרים אליו טלפון, שהוא ניגש אליו, אומר, אולי תמכור לי את החלק הבהמה שלך, ואז כל הבהמה תהיה שלי? אין בעיה, הלך, מכר לו את החלק השני של הבהמה, ואז הוא אומר, הנה, עכשיו הוא מקדיש גם את החלק השני של הבהמה. על זה דיבר רבי יוחנן. מה קורה עם הבהמה הזאת? הוא אומר, לא, אי אפשר יותר להקריב את הבהמה הזאת. בהמה של שני שותפים הקדיש חציה, וחזר ולקח חציה והקדישה, היא קדושה ואינה קריבה. יש קדושה עכשיו על הבהמה הזאת, אבל להקריב אותה אי אפשר. למה? כי ברגע שהקדשת אותה בהתחלה, לא יכלת להקריב אותה, כי אי אפשר להקריב חצי בהמה. אז היא כבר נדחתה. ברגע שהיא נדחתה, זהו, היא דחויה. רגע, אבל לא שחטו אותה. כן, נכון, רבי יוחנן, תכף נראה, סובר שבעלי חיים נידחים, כל זמן שהוא חי, גם אז הוא יכול עדיין להידחות. אפילו בזמן שהוא חי, הוא יכול כבר להידחות. עוד הלכה מעניינת, ככה על הדרך, ועושה תמורה. מה קורה אם אותו בעלים אומר, רגע, את הבהמה הזאת אני לא יכול להקריב. הלך לקח בהמה אחרת מיין שהוא, ואמר, טוב, הקדושה של הבהמה הראשונה, הוא מעביר אותה לבהמה השנייה החולין. אז יהיה תמורה או לא יהיה תמורה? הבהמה השנייה תהיה קדושה בגלל הבהמה הראשונה? התשובה היא כן, אבל תמורתה כיוצא בה. זאת אומרת, גם את הבהמה השנייה אי אפשר להקריב, כי היא באותה קדושה כמו הבהמה הראשונה. אפילו שעליה הקדושה חלה בפעם אחת. אבל הקדושה שחלה עליה זה קדושה דחויה. כי הרי הקורבן שהעביר אליה את הקדושה היה קורבן דחוי. לכן עושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה שאי אפשר להקריב אותה. עכשיו, מההלכה הזאת של רבי יוחנן, אולי קצת לא הכי נוחה, אבל על כל פנים זה ההלכה. קצת קשה שלא להזדהות עם אותו אחד, עם התסכול שלו שהוא ככה הקדיש, ובסוף שום קורבן לא יכול להיקרב. בסדר, מה עושים? פשוט מאוד, לוקחים את שתי הבהמות, מחכים שיהיה להם מום. זה קצת, גם זה לא הכי חלק להגיד לבן אדם תחכה של הבהמות יהיה מום, אבל ברגע שיש מום לבהמות האלה, אפשר פשוט לפדות אותם ולהקדיש בהמה אחרת. עם הכסף שפלית את הבהמות האלה, אתה מקדיש בהמה אחרת, זה הדרך לתקן אותם. אבל על כל פנים, לומדים מההלכה הזאת שלושה דברים. איך אומרים, אותו אומלל, בסדר, לפחות אנחנו הרווחנו פה שלושה הלכות יפים מאוד. שמה מינה תלת. שמה מינה בעלי חיים נידחים. זה ברור. הרי הבהמה הזאת, זה שהקדישו בהתחלה חצי, היא נדחתה אפילו שעדיין היא בחיים. סימן שבעלי חיים נידחים לפי דעת רבי יוחנן. דבר נוסף, הוא שמה מינה דיחוי מעיקר ההה ודיחוי. רואים מפה שגם אם באותו רגע שהקדישו את הבהמה, היא כבר הייתה דחויה. כי הרי הקדישו אותה בזמן שהיא לא ראויה להקרבה. כי הקדישו רק חצי, ובחצי אי אפשר להקריב. אז כבר מעיקרה, כבר מההתחלה היא הייתה דחויה, בכל זאת זה נקרא דיחוי. זה דבר שני שלומדים דברי רבי יוחנן. ושמה מינה, יש דיחוי בדמים. דבר שלישי שלומדים, שגם כזאת בהמה, שהקדושה היחידה שיש בה, זה לא בשביל להיקרב על המזבח בתור קורבן, אלא רק בשביל שהשווי שלה יהיה נחשב בשביל קורבן, בכל זאת היא יכולה להידחות. כי הרי את הבהמה הזאת, ברגע שהקדשת חצי, מה עשית פה? אתה לקחת בהמה והפכת אותה למשהו שאפשר להקריב אותה קורבן? מה פתאום? אני לא יכול להקריב חצי בהמה. אז מה כן? תשמע, כמה הבהמה הזאת שווה? $500? $250 מתוך זה, זה קדוש עכשיו בתור קדושה של בהמה. אתה יכול אולי לפדות את זה ולקנות עם זה בהמה אחרת. כל הערך של הבהמה הקדושה עכשיו זה רק לשווי שהיא שווה, כי להקריב אותה הרי אי אפשר. ובכל זאת אתה אומר שגם כשהקדשתי את החלק השני, זה לא אומר שכאילו עכשיו אני משלים את כל $500 שהבהמה שווה, הכל קדוש עכשיו. מה פתאום? אין דבר כזה. ברגע שהקורבן היה קדוש רק לדמיו, הוא יכול להידחות לגמרי. הוא נדחה ואי אפשר להקריב אותו יותר קורבן. אז אם כן, זה הדבר השלישי שלומדים מדברי רבי יוחנן, שיש דיחוי בדמים. אז מה התפלאת? איך יכול להיות שרבי יוחנן סובר בעלי חיים נידחים? כן, גם מדברי רבי יוחנן לגבי בהמה של שותפים, רואים שהוא סובר שבעלי חיים נידחים. אמר אולה, אמר רבי יוחנן, אכל חלב. אדם שאכל חלב, שזה אסור באכילה, סוג שומן של בהמה שאסורה באכילה, ומכיוון שהוא אכל את החלב בשוגג, הוא צריך להפריש קורבן חטאת, והפריש קורבן. אחר כך מה קרה? והמיר דת. הוא עזב את הדת היהודית. הוא החליף את הדת. אדם כזה שהוא מומר, הוא יותר לא יכול להביא קורבן חטאת, אז הקורבן נדחה. אחר כך הוא חזר בו. הוא רוצה להביא את אותו קורבן וחזר בו. אומרת הגמרא, הועיל ונדחה, יידחה. מכיוון שהקורבן חטאת נדחה באותו זמן שאותו אחד היה מומר, אז כבר הקורבן דחוי לגמרי ואי אפשר יותר להקריב אותו. דבר דומה, התמר נמי, אמר רבי ירמיה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב, אז הוא חייב להביא קורבן חטאת. והפריש קורבן, מה קרה בסוף? ונשתתה, הוא איבד את השפיות. וחזר ונשתפה, אחר כך הוא חזר להיות שפוי. שפוי זה מלשון שקט, כמו הלר נשפה, הלר שקט. וברגע שהוא שקט ויש לו יישוב הדעת, הוא רוצה עכשיו להביא את הקורבן שהוא אז הקדיש. אז זה אומרת הגמרא, הועיל ונדחה, יידחה, מכיוון שהקורבן חטאת שלו כבר נדחה בזמן שהוא לא היה שפוי, הוא לא יכול יותר להביא עכשיו את הקורבן הזה. אומרת הגמרא, למה צריך להביא את האמרה של רבי יוחנן גם לגבי אדם שהמיר את דתו שהוא נדחה וגם לגבי אדם שהמיר את דעתו שהוא עזב את השפיות, אז שגם אז הקורבן שלו נדחה? הרי אותו רעיון הוא שווה כאן וכאן. אומרת הגמרא, הוא צריך להביא את זה בשתי המקומות. דייש מינן כמיתה, אם היה נאמר רק לגבי אדם שהמיר את הדת שהקורבן שלו נדחה, משום דהה ודחי נפשי בידיים, ושהוא דחה את עצמו בידיים. דיינו, בזה שהוא אמיר את דתו, הוא בכוח דחה את עצמו ודחה את הקורבן שלו מלהיות כשר לשם קורבן חטאת. אז יש פה יותר סברה להגיד שהקורבן פסול ברגע שמישהו דחה אותו בכוח. אבל האכל, לגבי אדם שנהיה שוטה, אף אחד לא נהיה שוטה על פי בחירה. אז אם כן, זה קרה ממילא, זה קרה מעצמו. אבל אחד ממילא התחי, כי ישן דמי, זה דומה לאדם שישן, אז הוא תכף יתעורר. אז אותו דבר גם לגבי אדם שכרגע הוא לא בדעתו והוא יחזור לשפיותו, אז באותו זמן הוא כבר יהיה ראוי אולי. גם אדם ישן, הרי בזמן שהוא ישן הוא לא בדעתו, אבל בסופו של דבר כשהוא מתעורר הוא חוזר לעצמו. אז אולי גם אדם שנהיה שוטה, נדמה אותו גם לאדם ישן. והיא השמיעינן הכה, ואם היו משמיעים לנו לגבי אדם שהוא השתתה וחזר והשתפה שהקורבן שלו נדחה, היינו אומרים משום דהם בידו לחזור. אדם שהוא שוטה, אין לו את האפשרות להיות שפוי מעצמו. זה דבר שלא תלוי בו. אז אם כן, אולי בגלל זה הקורבן שלו נדחה. אבל אחה, לגבי אדם שהמיר את דתו, הוא יכול כל הזמן לחזור בתשובה. ואם כן, הקורבן שלו לא נחשב כל כך דחוי, כי הרי בידו לחזור. אז אם כן, אימא לא. אבל אחת יש בידו לחזור עם הלא, אולי הייתי אומר שהקורבן שלו לא דחוי והוא יכול כן להקריב את הקורבן כשהוא חוזר בתשובה. צריכה, לכן צריך להביא גם את הדוגמה הזאת, שבשתי המקרים ברגע שהוא נדחה, אז הקורבן שלו דחוי, ואם הוא רוצה אחר כך להביא קורבן, צריך להקדיש קורבן אחר. אומרת הגמרא, באי רבי ירמיה, אכל חלב והפריש קורבן. אדם אכל חלב, אחד מהסוגי שומן שאסורים באכילה, ומכיוון שנודע לו שהוא אכל חלב, אז הוא מיד הלך והפריש קורבן חטאת בשביל לחפר על העבירה החמורה של אכילת חלב. פתאום הוא שומע הכרזה שהבית דין מורים שהחלב יש כל מיני סוגי חלב, חלב שנמצא על גבי הדקין, אחד מאיברי הבהמה, אותו חלב מותר באכילה, ככה הורו בית דין. טוב, אם זה מותר, אז אם כן, אין לי כבר יותר מה להביא את הקורבן. זה קורבן שלי דחוי. עכשיו פתאום הוא שומע עוד הכרזה. בית דין רוצים להודיע בזאת שהחלטנו בסופו של דבר כל ההרכב ביחד, או רוב ההרכב של בית הדין, לאסור בחזרה את אותו חלב של גבי הדקין, כמו שזה באמת ההלכה, שזה אסור. מה עכשיו עושים? האם אותו קורבן חטאת שההוא הפריש בגלל שהוא אוכל חלב והוא ידע שזה אסור, אבל בסופו של דבר בית דין יתירו את זה, אז אם כן זה כבר נהיה מותר, הקורבן שלו נדחה, האם הוא עכשיו יכול להשתמש עם אותו קורבן ברגע שבית דין חזרו בהם או לא? זה היה השאלה. אכל חלב, הפריש קורבן והורו בית דין שאותו חלב מותר וחזרו בהם. אז כל עם ישראל ששמעו לבית דין לא צריכים להביא קורבן חטאת, כי הרי יש הלכה שכשבית דין מורים הוראה וכל הציבור עשו על פי אותה הוראה, אז אם זה סוג של דבר שחייבים עליו במזיד קראת ובשוגג חטאת, אז כל הציבור פטורים ובית דין מביאים בשביל הציבור קורבן פר אלם דבר של ציבור. אבל אותו יחיד, מכיוון שהוא כבר הקדיש קורבן ואחר כך זה נדחה, עכשיו הוא רוצה ללכת, כשבית דין בסופו של דבר חזרו בהם וקבעו שזה כן אסור, הוא רוצה להביא את אותו קורבן שאז הוא יקדיש. שאלה היא, מי אבי דחוי או לא? האם הקורבן הזה עכשיו שהוא כבר נדחה באותו זמן שהוא כבר לא היה ראוי להקרבה, או שמכיוון שבסופו של דבר בית דין חזרו מהם, אז אם כן זה נחשב קורבן כשר וזה לא היה דחוי, או לא אבי דחוי? אמר לי ההוא סבא, יש תוספות בחולין לפי אחד הפירושים שאומר שכשכתוב ההוא סבא זה הכוונה לאליהו הנביא זכור לטוב. אמר לי ההוא סבא, כי פתח רבי יוחנן בדחויין מאה פתח. כשרבי יוחנן רצה להגיד שיעור בענייני קורבנות דחויים שהם נשארים דחויים, הוא לקח דוגמה דווקא מקרה כזה של אדם שאכל חלב ובסוף הוא הקדיש קורבן, ואז התברר שבית דין עכשיו התירו את החלב הזה ואז הקורבן הזה נדחה, ואז בית דין אסרו את זה בחזרה, ואז הקורבן הזה, השאלה אם הוא נשאר דחוי או שהוא חוזר להיות ראוי, אמר רבי יוחנן שהוא נשאר דחוי. ודווקא את זה המקרה הראשון שהוא פתח בו. למה? מה הייתה אמה? למה באמת זה מקרה יותר ודאי שהוא דחוי מאשר המקרים שאדם אמיר את דתו או שהוא איבד את הדעת שלו? למה במקרה הזה זה יותר ודאי שהוא באמת הקורבן שלו נדחה? אז הוא מסביר, מה הייתה מה? אתם, במקרים ההם, גברא אידחי, הבן אדם שהפריש את הקורבן, הוא אמיר דתו, שאיבד את דעתו, הוא עצמו נדחה, אבל הקורבן הוא מצוין, הוא בסדר גמור. קורבן לא אידחי. אחא, במקרה של הוראת בית דין שהחלב מותר, קורבן נמי אידחי, כי הרי ברגע שבית דין הורו שהחלב הזה מותר, אז הקורבן דחוי לגמרי, אין מה לעשות איתו. אף אחד לא יקריב כזה קורבן. אז אם כן, גם אנשים אחרים שיקדישו קורבן על חלב של, על זה שמחלו את הסוג הזה של החלב שבית דין התירו אותו, שום קורבן כזה לא יתקבל. אז אם כן, הקורבן עצמו דחוי. ואם כן, כל שכן, שמכיוון שהוא נדחה, הוא נשאר דחוי. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, מה שהמשנה הביאה את הדעה של שמעון בן עזאי. הרי למדנו, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, כשרים. ככה המשנה הראשונה של המסכת אמרה. אלא מה? שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ משתי קורבנות, קורבן חטאת וקורבן פסח בזמנו, שהם, אם הם נשחטו שלא לשמם, הם פסולים לגמרי. עכשיו, בא שמעון בן עזאי, והוא אומר, מקובלני מפי 72 זקן וכו'. ואז נשאלת השאלה, למה אתה אומר זקן? 72 זה רבים. מספיק ציבור גדול שאפשר לקרוא להם לשון רבים. אפילו שניים אפשר להגיד רבים, אז פה שזה 72, למה אתה אומר זקן? תגיד זקנים. זה שואלת הגמרא, למה לי למיתני 72 זקן? תגיד 72 זקנים. והגמרא רוצה להגיד לנו שבהוראה הזאת, שאנחנו תכף נראה, שהוא אמר בשם הזקנים, בזה כל הסנדרין היו תמימי דעים, כולם היו באותה הדעה. דכולו בחד השיט את האבקיימי, כולם היה להם את אותה שיטה שבאמת, כמו שנראה בהמשך, קורבן עולה שנשחט שלא לשמו יהיה פסול. אומרת הגמרא, לא הוסיף בן עזאי אלא העולה, בן עזאי למעשה הוסיף עוד קורבן אחד, שאם הוא נשחט שלא לשמו הוא יהיה פסול. עכשיו הגמרא מביאה מקור לדברי בן עזאי, למה הוא לומד שקורבן עולה שנשחט שלא לשמו הוא פסול. אמר רב הונא, מה טעמא דבן אזאי? מאיפה הוא לומד את זה שאם שוחטים קורבן עולה שלא לשמה זה יהיה פסול? עולה הוא, כתוב לגבי קורבן עולה את המילה הוא, שזה בא לומר שזה חייב להיות דווקא לשמה. כתוב שמה, עולה הוא אישי ריח ניחוח להשם, לומדים מזה, היא לשמה כשרה שלא לשמה פסולה. דווקא אם עושים את הקורבן עולה לשמה, אז זה יהיה כשר. אם זה שלא לשמה, זה יהיה פסול, כי זה מהריבוי של המילה, הוא. שואלת הגמרא, שם נמי כתיב בי הוא, הרי גם לגבי קורבן השם כתוב המילה הוא, אז למה שם אנחנו לא אומרים שזה בא לומר שקורבן השם שנשחט שלא לשמור יהיה פסול? מתרצת הגמרא, קורבן השם, אתה יודע איפה כתוב המילה הוא? ההוא לאחר הכתרת אמורים הוא דכתיב. כתוב המילה הוא רק שאחרי הפסוקים שמדברים שם על זה שצריך להקטיר את החלקים של הקורבן שצריכים להקריב אותם על המזבח, שם כתוב הוא. אז אם כן, זה לא יכול להיות שהתורה מתכוונת שאם עשו את הקורבן השם שלא לשמה זה יהיה פסול. כי הרי איפה זה כתוב המילה הוא, שזה מרבה, זה אמור לרבות ששלא לשמה יהיה פסול בהכתרת האמורים. הרי הכתרת האמורים בעצמה, אם בסופו של דבר לא יקטירו את האמורים, כי הם למשל נאבדו או שהם נטמעו, הקורבן יהיה פסול? מה פתאום? הקורבן יהיה כשר. אז מה, יעלה על דעתנו לומר שאם בסופו של דבר יקטירו את האמורים רק שעשו את זה שלא לשמה זה יהיה פסול? ודאי שלא, כי הרי גם אם לא יקטירו בכלל את האמורים זה יהיה, הקורבן יהיה כשר. אז ודאי שלא מעכב שמה לשמה, אז לכן ודאי שהמילה הוא שכתובה לגבי קורבן השם, מכיוון שהיא כתובה בעבודה של האמורים, הכתרת האמורים, אז ודאי שזה לא בא לומר ששלא לשמה יהיה פסול. שואלת הגמרא, ואיפה כתוב לגבי עולה המילה הוא? גם לגבי הכתרת האמורים. שואלת הגמרא, והרי הינמי לאחר הכתרת אמורים הוא דכתיב, אז למה לגבי עולה אתה כן אומר שהמילה הוא בא לומר שזה חייב להיות דווקא לשמה, ואם זה שלא לשמה זה יהיה פסול? מתרצת הגמרא, לגבי קורבן עולה, תרי הוא כתיבי, כתוב פעמיים המילה הוא, ואומנם ששתי הפעמים לא כתובים לגבי עבודה מעכבת, אבל מכיוון שהדבר כתוב בצורה מיותרת, אז יש לנו כלל, אם אינו עניין לעניין זה, אם אין צורך במילים האלה במקום איפה שהם כתובים, תנאו עניין לעניין אחר, אז משתמשים עם אותם המילים בשביל לרבות איתם לגבי עניין אחר. שהתורה לפעמים כותבת מילים במקום אחר, והיא בעצם כתבה אותם כדי שירבו איתם דינים במקום אחר. לא לגבי אותו מקום איפה שהם כתובים. אז אותו דבר גם פה, המילה הוא שכתובה לגבי עולה, מכיוון שהיא כתובה פעמיים, אז הפעם השנייה מיותרת. מה עושים עם זה? לוקחים את זה למקום אחר שהעבודה שם כן מעכבת, ולומדים שזה חייב דווקא להיות לשמה, ואם זה שלא לשמה זה יהיה פסול. אז אם כן, קורבן עולה שנשחט שלא לשמה יהיה פסול. שואלת הגמרא, ולגבי השם כמה פעמים כתוב המילה הוא? גם שם כתוב פעמיים המילה הוא, אז למה שם לא תשתמש עם אותו לימוד, אם אינו עניין לעניין זה, תנאו עניין לעניין אחר, ואז נאמר שגם לגבי קורבן השם אם נשחט שלא לשמה יהיה פסול. זה השאלה הבאה של הגמרא, את גבי השם נמי תרי הוא כתיבי. אלא אומרת הגמרא, בן עזאי בקל וחומר מה הייתה לה. זה שבן עזאי אמר שקורבן עולה שנשחט שלא לשמה יהיה פסול, הוא לא לומד את זה מאיזשהו ריבוי באיזה מילה שכתובה בקורבן עולה, אלא מקל וחומר. ממה? אומרת הגמרא, ומה חטאת שאינה כליל שחטה שלא לשמה פסולה, קורבן חטאת. שורפים את כולה על המזבח? בקושי את האמורים, לא מקטירים את כל הקורבן על המזבח. קורבן עולה? הם מקטירים את כולו על המזבח. אז אם קורבן חטאת, שלא מקטירים את כולה על המזבח, עם שחטה שלא לשמה פסולה, אז עולה שהיא קליל או כל שכן, קורבן עולה שהרבה יותר חמור, שהרי את כולו מקטירים על המזבח, לא כל שכן שאם שחטו אותו שלא לשמה זה יהיה פסול? אם דבר שיותר קל, אם שחטו אותו שלא לשמה פסול, כל שכן דבר שיותר חמור, אם שחטו אותו שלא לשמה צריך להיות פסול? אומרת הגמרא, רגע, קורבן עולה שכולו קליל? נו בסדר. מה לחטאת שכן מחפרת? זה המעלה היחידה שאתה מכיר, רק אם הוא כליל או לא כליל, תיקח גם בחשבון שקורבן חטאת מחפר על כל מיני עבירות. ואם כן, יש בו עוצמה אדירה, קורבן אולי יכול לקחת אדם שחטא ולנקות אותו לגמרי מהחטא שלו? מה פתאום? אולי אם הוא מביא קורבן עולה בתור דורון, אז זה מנקה אותו מכל מיני מצוות עשה שהוא עבר אחרי שהוא חזר בתשובה. אבל קורבן חטאת ממש מנקה את האדם מחטא. בלי הקורבן חטאת האדם הזה לא היה מתנקה. אז אתה יכול להשוות את זה לקורבן עולה? מה פתאום? אז קורבן חטאת יש לו חומרה גם כן מול קורבן עולה. אז אולי נגיד, אתה יודע למה קורבן חטאת, אם שחטו אותו שלא לשמו זה יהיה פסול? כיוון שזה בא לכפר. קורבן עולה? לא. אבל הגמרא פסח יוכיח. הרי יש עוד קורבן שהם שחטו אותו שלא לשמור פסול. זה קורבן פסח. על מה בדיוק קורבן פסח בא לחפר? הוא לא בחפר. ובכל זאת הם שחטו אותו שלא לשמור פסול. סימן שלא הסיבה שהדבר בא לחפר, זה מה שגורם שהם ישחטו אותו שלא לשמור יהיה פסול. אז גם קורבן עולה, למרות שהוא לא מחפר, תגיד שהם עשו אותו שלא לשמור, זה יהיה פסול. אומרת הגמרא, פסח? או, יש פה מעלה אחרת. מה לפסח? שכן זמנו קבוע. קורבן פסח יש לו זמן קבוע שרק אז אפשר להקריב אותו בי"ד בניסן בין הארבעים. אבל לעומת זאת, קורבן עולה, אתה יכול להקריב אותו במשך כל השנה. 365 ימים בשנה של ימות החמה, אתה יכול להקריב את הקורבן הזה. נו, אז מה אתה מדבר? אתה רוצה להשוות את זה לקורבן פסח? קורבן פסח זה משהו מאוד חמור, רק פעם אחת אפשר להקריב אותו. אז אם כן, בגלל זה, אם שחטו אותו שלא לשמוע יהיה פסול. שואת הגמרא, רגע, זה הסיבה שהם שוחטים שלא לשמוע יהיה פסול, כי זמנו קבוע, ומה תגיד על קורבן חטאת? הרי גם הוא לא זמנו קבוע, ובכל זאת אתה רואה שהם שחטו אותו שלא לשמוע, זה יהיה פסול. את הגמרא, חטאת, תוכיח, וחזר הדין, ואז אתה כל הזמן תחזור. כשתביא את המעלה של חטאת, אני אגיד לך שקורבן פסח אין לו את המעלה הזאת. כשתביא לי את המעלה של פסח, אני אגיד לך בחטאת אין את המעלה הזאת. אז לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, לא המעלה של חטאת. היא כמו המעלה של פסח, ולא המעלה של פסח היא כמו המעלה של חטאת. אם כן, לא זה וזה גורם שאם ישחטו אותו שלא לשמו זה יהיה פסול. אז אם כן, מה הצד השווה שבהם? שהן קודשים, שהן קורבנות, ושחטן שלא לשמם פסול. אז אני יכול להביא את קורבן עולה גם, שהוא גם כן קודשים, ואם ישחטו אותו שלא לשמו יהיה פסול. אף אני אביא עולה, שהן קודשים ושחטה שלא לשמם יהיה פסולה. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה להביא קורבן עולה מהצד השווה בין קורבן פסח לבין קורבן חטאת? יש מחנה משותף בין פסח לחטאת שאין אותו בעולה. מה לצד השווה שבהן? שיש בהן צד קרת. אתה יודע שגם קורבן חטאת הוא בא על כאלה עבירות שאם היו עושים אותם במזיד היו חייבים את העונש הנורא של קרת? קורבן פסח, יש בו גם כן צד קרת. מה קורה אם בן אדם הגיע י"ד ניסן, הוא טהור, הוא לא בדרך רחוקה ולא בא לו להקריב קורבן פסח? לא בא לך, אה? מה זאת אומרת לא בא לך? חייב קרת, אין דבר כזה לא בא לי. אז אם כן, אתה רואה מפה ששתי הקורבנות האלה חמורים ביותר, שיש בהם צד קרת. לעומת זאת, קורבן עולה, איפה צד קרת? אין שום צד קרת. לכן, אולי, אם ישחטו אותו שלא לשמו, הוא יהיה כשר. אומרת הגמרא, אז למה בכל זאת בן עזאי אומר שקורבן עולה, שנשחט שלא לשמה יהיה פסול? כי בן עזאי צד קרת לא פריך. מה צד קרת? כל דבר, קורבן חטאת יש לו קרת מסוג אחד, קורבן פסח יש לו קרת מסוג אחר, קורבן חטאת, אתה יודע מה הקרת שלו? שאם היו עושים במזיד את אותו עבירה שעליהם מביאים חטאת, אז היו חייבים קרת. אבל זה לא שיש משהו בקורבן חטאת שאם מישהו לא יביא, הוא יהיה חייב קרת. בקורבן פסח, אם הוא לא הביא קורבן פסח, אז הוא חייב קרת. זה לא שמביאים קורבן פסח על עבירה שאם היו עושים אותה במזיד, יהיו חייבים קרת. אז אם כן, אין שום קשר בין הקרת הזה לקרת הזה, אז אין משהו משותף בין פסח לבין חטאת. אז אם כן, הדבר היחיד שמשותף ביניהם שהם קודשים. נו גם עולה הוא קודשים. אז שלושתם נגיד שאם עשו אותם שלא לשמע, יהיה פסול. אומרת הגמרא, אה? בן עזאי, צד קרת לא פריך? ומה עם אשם? הרי גם אשם אפשר ללמוד מצד השווה בין קורבן חטאת לבין קורבן פסח. ואם כן, אפשר לרבות גם קורבן אשם, שאם שחטו אותו שלא לשמע, יהיה פסול. אז אם כן, למה דחינו את הצד השווה כשרצינו להביא ראיה לדעת רבי אליעזר, שגם אשם שנשחט שלא לשמו יהיה פסול? אמרנו לא, שצד קרת, בחטאת ופסח יש צד קרת, באשם אין צד קרת. אבל בן עזאי שלא פורך צד קרת, שכל אחד מהם זה קרת על סיבה אחרת, אז אם כן הוא יכול כבר גם לרבות קורבן אשם. אומרת הגמרא, לא. יש פה מחנה משותף בין קורבן פסח וקורבן חטאת שיכול לרבות רק קורבן עולה ולא קורבן אשם. למה? מה לצד השווה שבהן? שכן ישנן בציבור כביחיד. קורבן חטאת בא גם בציבור, כמו חטאת של יום הכיפורים. גם קורבן פסח, אמנם זה קורבן שכל אחד מביא, אבל מכיוון שכל עם ישראל מביאים קורבן פסח, זה נקרא קורבן ציבור. לעומת זאת, קורבן אשם הוא לא בא בציבור. רק יחיד מביא קורבן אשם. אז לכן, קורבן עולה שהוא בא כן בציבור, הרי כל התמידים, כל קורבנות התמיד הם קורבנות עולה, והם קורבנות ציבור. אז אפשר לרבות את זה מחטאת ומפסח, כי שלושתם נחשבים קורבנות שבאים בציבור כביחיד. לעומת זאת, קורבן אשם לא בא בציבור, לכן הוא לא מצטרף דרך הצד השווה הזה של בן עזאי. והיא באה תאמה, צד קרת נע מפריך, באמת בן עזאי מכיוון ש פסח וחטאת יש בהם צד קרת, הוא כן פורך את את הצד השווה, שאי אפשר לרבות קורבן עולה מפסח ומחטאת, כי בעולה אין צד קרת, ובפסח ובחטאת יש כן צד קרת. אז אם כן, איך בכל זאת בן עזאי מרבה קורבן עולה שאם הוא נשחט שלא לשמה יהיה פסול? אומרת הגמרא, בן עזאי גמרא גמיר לה, הוא למד את זה במסורת מ-72 הזקנים, מה אתה רוצה שהוא יביא לך גם קל וחומר? הוא קיבל את זה מהם, הם עשו כבר את כל הלימודים מאיפה הם קיבלו את זה, אבל בן עזאי לא הביא, לא הביא את הטעם, הוא פשוט הביא את המסורת איך שהוא קיבל, שפשוט קורבן עולה שנשחט שלא לשמה. שמעתי מ-72 זקנים שהיו כולם באותה דעה, שזה פשוט אם נשחט שלא לשמה יהיה פסול. לא צריך להביא טעם. נו, אז למה באמת רב הונה מביא קל וחומר וכל זה? אומרת הגמרא, ועדיקה אמר רב הונה קל וחומר, לא אמרה אלא לחדד בתלמידיו. הסיבה היחידה שהוא הביא את כל הקל וחומר הזה, זה פשוט בגלל שהוא רוצה שהתלמידים שלו יהיה להם חריפות, יהיה להם שנינות. הם ידעו לבד ללמוד מה קל, מה חמור, מה אפשר לרבות, מה אי אפשר לרבות, כדי שהם יהיו אנשים חכמים. ולכן הוא לימד אותם את הקל וחומר. אבל באמת, בלי הקל וחומר ועם הקל וחומר, קורבן עולה לפי דעת בן עזאי, אם נשחט שלא לשמה יהיה פסול. למה? מסורת. קיבלתי את זה מ-72 הזקנים, שככה הם אמרו באותו יום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא.